שתי המילים האלה. במילה שנקראת חינוך,
ובמילה שנקראת תשובה. מה זה חינוך ומה זו תשובה? כמובן בחצי שעה או 40 דקות קשה להקיף סוגיות כאלה מרכזיות, אבל אולי לפתוח איזשהו כיוון ואידך זה יגמור, כל אחד ייקח את זה למקומות שהוא חושב שראוי וצריך לקחת את זה. כלל בידינו, בואו ננסה להבין טיפה את המושג שנקרא חינוך. מה זה בעצם חינוך? אז כלל בידינו שאחת הדרכים לברר נושא, לברר מושג, לברר סוגיה, זה לגשת לפעם או הפעמים הראשונות שהסוגיה הזאת מופיעה בתורה, ושם אולי נמצא את המפתח להבין את הנושא. כשאנחנו מחפשים שורש חנך בתורה, עד, הייתי אומר, השליש הראשון של ספר בראשית, מצאנו שורש חנך שלוש פעמים. חנך אחד, כפי שמופיע אצלנו בדף בפרק ד' בספר בראשית, חנוך בנו של קין, כלומר בנו של קין שנקרא חנוך, כלומר דור שלישי לאדם הראשון שהוא דור שני לאדם הראשון דרך שושלת קין, נקרא חנוך. זה החנוך הראשון. החנוך השני, או החינוך השני, או אב הטיפוס החינוכי, תכף נראה, השני שפגשנו, זה חנוך שהוא דור שביעי לאדם הראשון דרך שושלת שת, שזה החנוך שמופיע במקור מספר 2. אולי נקרא רק את הפסוקים, מקור מספר 1: והידע קין את אשתו ותר ותלד את חנוך, והיא בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. זה החנוך לשושלת קין. החנוך השני לשושלת שת זה חנוך כמובן אחר, ופרק לאחר מכן במקור 2: ויחי חנוך 65 שנה ויולד את מתושלח, ויתעלה חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. טוב, ישאל אותנו אדם, תגיד, קין הוא אבינו? התשובה ודאי לא, קין הוא לא אבינו. תגיד, שת שבא תחת אבל הוא אבינו? לא. כלומר, לא אבינו קין ולא אבינו שת. אבינו הוא אברהם, הוא אבינו הראשון. ולכן מובן מאליו שכשאנחנו פוגשים את אברהם בפעם הראשונה או בפעמים הראשונות, אנחנו גם שם נמצא שורש חנוך. ואכן בפרק י"ד במסגרת מלחמת העולם הראשונה של ארבעת המלכים בחמישה מצאנו שורש חנך. דרך אגב, שם רש"י מזכיר את ההגדרה למושג חינוך: וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300, וירדוף עד דן. אם כן, כנראה שיש שלושה אבות טיפוס חינוכיים, או שלוש תפיסות חינוכיות. יש את התפיסה החנוכית החינוכית של קין, שתכף ננסה לברר אותה. יש את התפיסה החנוכית או החינוכית של שת, שגם אותה ננסה לברר, שהן לא התפיסות שלנו. ויש את התפיסה החינוכית של אברהם, שאנחנו בניו של אברהם, הוא אברהם אבינו, הוא אבינו הראשון. טוב, אז בואו נתחיל לעבוד. אחרי שקין עושה מה שעושה ורוצח את אבל, הקדוש ברוך הוא מטיל עליו כמה משימות שקוראים להם עונשים, כלומר שיקום החיסרון שהוא צריך לשקם. אחד מהשיקומים, מקף עונשים, פסוק י"ב: כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך, נא ונד תהיה בארץ. אני רוצה אבל להקדים איזה משפט אחד למשפט הזה. אם אנחנו רגע מתמקדים בפסוק י"ז: וידע קין את אשתו, האם הקדוש ברוך הוא אסר על קין, בואו רק נהיה בדינמיקה בשיעור הזה, האם הקדוש ברוך הוא אסר על קין להביא ילדים לעולם? זה כתוב באיזשהו מקום? אתה יושב לפני חברה, אתה חייב לענות. מה? לא, נכון? יפה. אם כן, הפסוק הזה, וידע קין את אשתו ותר ותלד את חנוך, בסדר גמור. בשום מקום אתה רואה לא אסר על קין, הקדוש ברוך הוא לא אסר על קין להביא ילדים לעולם. ויהי בונה עיר. תגידו, לבנות עיר זה טוב או רע? לבנות את שעלבים זה טוב או רע? שעלבים פיתוח, זה טוב או רע? מצוין. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. דרך אגב, זאת הפעם הראשונה שמצאנו בתורה אדם שהוא בונה עיר. כלומר, קבלן הבניין הראשון היה קין, והוא קורא לעיר הזאת העיר הראשונה בהיסטוריה, חידון התנ"ך למבוגרים. איך נקרא העיר הראשונה בהיסטוריה? חנוך. מפתיע קצת, לא ציפינו לזה. אם כן, לכאורה הפסוקים האלה הם פסוקים תמימים שנראים לכאורה מצוינים. כלומר, קין מביא ילדים לעולם, ממשיך את הופעת הדורות, והוא בונה עיר ומנציח את שם העיר הזה, את שם העיר הזו על שם בנו. כלומר, כביכול אומר להמשך הדורות, קדימה, תבנו את העולם. מצוין. למה זה רע? זה בסדר גמור. אם כבר הגענו לזה, בואו נקפוץ רגע למקור מספר 2. חנוך של שושלת שת. ויחי חנוך 5 ו-60 שנה ועוד את מתושלח. בסדר, הלאה. ויתלך חנוך את האלוהים. זה פסוק טוב או רע? טוב. דרך אגב, זה האדם הראשון שעליו נאמר שהוא יתלך את האלוהים. לא, לא היו לפניו, הוא הראשון. ואיננו. למה? כי לקח אותו אלוהים. למה? שני המקורות האלה, בפרק ד' ובפרק ה', לגבי שני החנוכים השונים האלה, תכף נראה שונים מאוד, שני המקורות האלה נראים לכאורה מקורות חיוביים ביותר לבניין העולם. לכאורה קין בונה את העולם, נקרא לו החומרי, וחנוך, או חנוך של קין בונה את העולם החומרי, וחנוך של שת בונה את העולם הרוחני, בחינת והתהלך את האלוהים. לכאורה נראה מצוין. עכשיו בואו נחזור לפסוקים עוד פעם במקור מספר 1. כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך. בסדר, נעזוב את זה כרגע. נע ונד תהיה בארץ. מה זה נע? מה זה נד? מה ההבדל בין נע לנד? מה שמך? רואי, אתה חייב לעזור. מה זה נע? תנו, לא, נודד זה נד. מה זה נע? אם התורה אומרת שתי מילים, אז שתי מילים, זה לא מיותר, נכון? מה זה נע? מה? תנועה, נכון? מה זו תנועה? אני הגעתי עכשיו מכפר סבא לפה, בדרך ירושלים. אז מכפר סבא לשלבים ירושלים, זה נקרא תנועה. כלומר, תנועה זו תזוזה ממקום למקום. נקרא לזה גיאוגרפיה, בסדר? מה זה נד? אם נע זו תנועה ממקום למקום, אז מה זה נד? מה? לנדוד באותו מקום. לכן נדנדה וגן השעשועים נקראת נדנדה ולא נענעה, כי אני יושב על אותו כיסא אבל אני לא במנוחה. אם כן, העונש שקין קיבל, השיקום שקין צריך לעשות, הוא שיקום רציני מאוד. כלומר, זה להיות אדם כזה שלא רק שאין לו מנוחת הגוף, אלא גם אין לו מנוחת הנפש. נע ונע תהיה בארץ, זה חמור מאוד. זה אדם שאין לו שלווה פנימית, אין לו רוגע נפשי, הוא כל הזמן בטלטלה וזעזועים פנימיים. רואי, תמשיך לעזור לי. אורי או רואי? רואי. האם קין יכול לעבור על גזירת נע? מה? הוא לא יכול לעבור? הרב יעקובסון אמר לך, אתה לא נע, חס ושלום להבדיל, כן? אתה יכול לעבור על מה שהוא אומר, אתה לא יכול לעבור, כן, אבל טכנית, אתה יכול לעשות את זה? כן, אתה יכול לעשות את זה. אז האם קין יכול לעבור על גזירת נע של ריבונו של עולם? כן. האם הוא יכול לעבור על גזירת נד? לא. כלומר, לא לנוע, את זה כאן יכול, על זה כאן יכול לעבור, הוא יכול כן לנוע. הרי כזה בכל לא תופס אותו עם שרשרת לאיזה עמוד, נכון? אבל על גזירת נד הוא לא יכול לעבור. אם כן, הקב"ה הוא ציווה עליו להיות נע ונד, כלומר להיות אדם חסר מנוחה חיצוני ופנימי. על חוסר המנוחה החיצוני הוא יכול להתגבר, חס ושלום, לעבור על רצון השם. אבל על הנד הוא ודאי לא יכול להתגבר, כי גם אם הוא ינסה להתקבע במקום אחד, הוא יהיה עדיין נד. אם כן, הפסוק התמים, פסוק ת' ז', דילגנו קצת. ויצא קין מלפני השם. ומה אתה אמור עכשיו להיות קין? נב ונד. וישב. על מה עכשיו הוא עובר? על נע. איפה הוא יושב? בארץ נוד. אם כן, הוא מנסה להתיישב. כלומר, גיאוגרפיה הוא יכול אולי לפתור, אבל נפשית הוא לא יכול לפתור. לכן עצם הישיבה, הפסוק התמים הזה לכאורה, חז ושלום נגיד על פסוק תמים, הפסוק התמים הזה שנראה שכביכול קין עושה מעשה אנושי נורמטיבי, מתיישב איזשהו חבל ארץ ומתחיל לפנות עיר, הפסוקים האלה הם פסוקים שעוברים על הגזרה האלוהית. מה אתה יושב קין? הכדור בחור אמר לך לא לשבת, אמר לך להיות נע, איך אתה יושב? ב', ואם אתה חושב שאתה יכול לעבור על גזירת השם לגמרי, אתה טועה. וישב בארץ נוד. אם כן, וישב כנגד נע, נוד כנגד נד. אם כן, על נע ניסה לעבור, על נד לא יכול לעבור. הלאה, וידע קין את אשתו ואתה ותלד את חנוך. בסדר, זה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו שאסור. הלאה, ויהי בונה עיר. קין חצוף כזה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא שם את הראש שלך לילה שני באותו מקום. ולא רק שהוא יושב, אלא שהוא ברוב חוצפתו מחליט שהוא יושב ונהפך לקבלן בניין. הייתי אומר, קבלן בניין זה הסמל, אם אפשר לומר, של ההתיישבות, של הקביעות, של היציבות. אם כן, לא רק שהוא יושב, ויהי בונה עיר. ועוד ברוב חוצפתו של קין, כמובן יש כאן סודות יותר עמוקים, אבל כרגע אנחנו מדברים בפשט הפסוקים ואי אפשר להידלג על הפשט הזה, ואני מדעתי. ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. אם כן, מה זה בעצם אומר? כשקין קורא לעיר הראשונה בהיסטוריה כנגד הציווי האלוקי לא לשבת באותו מקום, כשהוא קורא לעיר הזאת על שם בנו חנוך, זה אומר שבעצם הצבא שהוא משאיר לדורות, אני אומר את זה בשפה של החבר'ה, תצפצף חס ושלום על ריבונו של עולם, לא מעניין אותך מה שהוא אומר, העיקר תהיה שותף בבניין העולם. כלומר, אתה צריך לפתח את העולם, נקווה שאצל קין זה היה אידיאולוגיה, כלומר באמת איזה מין אחריות חברתית ציבורית להמשך הדורות, ולא איזה כבוד או קריירה, כן, אורדוס כזה או משהו כזה. כלומר, אתה עכשיו בונה את העולם, ואני מנציח את שם העיר הזאת בשם בני, כי אומר לבני, שהוא בעצם המשך קין, אומר, המשך הדורות הבאים, אומר לדורות הבאים, הצוואה שאני משאיר לכם זה להיות שותפים בבניין העולם, כשרצון השם לא מעניין אתכם. אם כן, מי הוא החינוך הראשון? או מהו החינוך הראשון? או מהו האב הטיפוס החינוכי הראשון? האב הטיפוס החינוכי הראשון זה להיות אדם. כלומר, מי הוא האדם המחונך לפי קין? אם היינו עכשיו הולכים למשרד קין, משרד החינוך של קין, תגיד קין, לפי הכללים שלך במשרד החינוך, מי נקרא אדם מחונך? מהו חניך מצטיין אצלך? הוא היה אומר, אדם ששותף בבניין העולם, נקווה אידיאליסט, אידיאולוג, כשהערכים האלוקיים הם לא בתוך גבול הגזרה של בניין העולם הזה. שאלה ולא צריך לענות עליה, נשאיר אותה בחלל האוויר. האם התפיסה הקיינית עברה מן העולם? עברה מן העולם? רואי, לבשתי עליך, אין חמריה. התפיסה הקיינית עברה מן העולם? הלוואי שיהיו אנשים, מה זה הלוואי? חז ושלום, כן, אבל הלוואי שיהיו אנשים שכשהם עסוקים בבניין החומרי של העולם, הם יהיו לפחות אידיאליסטים בבניין החומרי הזה, ולא עושה מחפשו כבוד, קריירה וכסף. זאת מדרגה שאתה לפחות אכפת לך מבניין העולם ולא מבניין עצמך, זה כבר מדרגה. אבל לפי התפיסה הזאת, כלומר, אב הטיפוס החינוכי הראשון שפגשנו דרך קין, הוא בעצם להיות אדם שבונה את העולם החומרי, כשרצון השם הערכים האלוקיים לא מנחים אותך, לא בגבולות הגזרה שלך. טוב, זאת התפיסה החינוכית הראשונה, ולפי הפנים המסתכלות עליי כרגע אני רואה שזה מעורר למחשבה. כנראה שעוד לא פתרנו את הקושייה הזאת של קין. בבקשה. שכחתי רק להקריא את רש"י, מקור 4. נב ענד אומר רש"י, אין לך רשות לדור במקום אחד. אמנם רש"י לא מבדיל בינה לנד, אבל רש"י אומר, אין לך רשות לדור במקום
אחד.
לפי רש"י זה לשון ציווי. נב ענד זו קביעתו, זה כמו שרב ציודה היה אומר, קדושים תהיו, זה גם ציווי וגם עובדה. אנחנו קדושים ואנחנו צריכים להיות קדושים. תשובה קדמה לעולם, אנחנו בעצמותנו תשובה, אבל אנחנו צריכים לעבוד על זה, להופיע את זה, אנחנו מצווים על זה. לפחות לפי רש"י זה הפשט, אין לך רשות לדור במקום אחד. טוב, בואו נתקדם. אם כן, הדגם החינוכי הראשון הוא אותו דגם חינוכי שרוצה לבנות חניכים, כלומר אנשים שהם יהיו שותפים בבניין העולם, כשהקדוש ברוך הוא לא נמצא בגבולות הגזרה של בניין העולם הזה. טוב, יש כאלה שיגדירו את זה משרד החומר. טוב, הלאה. החנוך השני, חנוך של שושלת שת. ויחי חנוך 50 שנה ויולד את מתושלח ויתלה חנוך את האלוהים. שאלנו מקודם, הפסוק הזה הוא חיובי או שלילי? חיובי. שאלה ששואל החתם סופר, תכף נקרא אותה. אם האדם הראשון שעליו נאמר ויתלה חנוך את האלוהים, ויתלך את האלוהים, זה חנוך. שואל החתם סופר בהקדמתו ליורה דעה, הקדמה דרך אגב חשובה ביותר, הקדמה שנקראת פיתוחי חותם, חייבים לעבור על ההקדמה הזאת, בטח בחור ישיבה מצוי חייב לעבור על ההקדמה הזאת, למרות שהיא ארוכה והיא מובנית, אבל היא מאוד חשובה. הקדמה ליורה דעה שנקראת פיתוחי חותם, זה ממש החלק הראשון, ממש הראשון הראשון של ההקדמה הזאת. שואל החתם סופר שאלה אדירה שאולי לא שאלנו אותה אף פעם בטעות, שכחנו זאת, את הקושייה הזאת. ריבונו של עולם, אם האדם הראשון שנאמר עליו שהוא תלך את האלוהים הוא חנוך, למה לא בחרת בחנוך דור שביעי שושלת שת להיות אבי האומה הישראלית? מי יותר מתאים לכאורה מחנוך לגאול את העולם? מה? נכון, אבל הוא הראשון. אבל הוא הראשון? החתם סופר שואל עליו. דרך אגב, בדורו של חנוך לא מצאנו שהיה מבול, למרות שהיו קטסטרופות אחרות, וסך הכל ההפרש בין חנוך לנוח הוא לא הרבה, הוא סך הכל שלושה דורות, הוא לא גדול. תכף נראה מה אומר חתם סופר, שהתוצאה של הטיפוס החינוכי הזה שנקרא חנוך של שושלת שת, התוצאה, אחת התוצאות הייתה המבול. אז אם כן, שואל החתם סופר, למה הקדוש ברוך הוא בחרת באברהם ולא בחנוך? בואו נקרא מקור חמש. הורה בזה כי נפלט אהבת השם לאברהם אבינו עליו השלום, על שלימד דעת את העם וקרבם לעבודתו, והיא שעמדה לו. זה שאברהם אבינו, קוראים לזה היום קרב רחוקים, בחסידות ובקבלה עוסקים הרבה בסוגיה הזאת של קירוב רחוקים, זה קשור לשמחת בית השואבה, דרך אגב, דברים עמוקים מאוד, מה זה לקרב את הרחוקים, או במילים יותר מדויקות את ההפכים אפילו. אז זו סוגיה אחרת. הורה בזה כי נפלט אהבת השם לאברהם אבינו עליו השלום, על שלימד דעת את העם וקרבם לעבודתו. וכן, אברהם אבינו הייתה לו אחריות חברתית ציבורית. דרך אגב, הנציב מאיר הערה שאברהם אבינו בכוונה לא צווה לגייר את הגויים, כדי שיהיה קשר בין ישראל, בין מה שעתיד לצמוח כישראל, לבין אומות העולם, כי יש לו אחריות לתקן אפילו את אב המון גויים. דיוק חשוב בנציב. בכל אופן, הורה בזה כי נפלט אהבת השם לאברהם אבינו עליו השלום, שלימד דעת את העם וקרבם לעבודתו, ואיש שעמדה לו יותר מכל מעשה הטוב וזכות או זכות הנפש אשר היה לו לעצמו. כלומר, מה שהביא את אברהם אבינו למדרגה שלה הוא הגיע, זאת לא ההזדקחות הפרטית הרוחנית הפנימית שלו, אלא לקיחת האחריות החברתית על הסובב, על הסביבה. אומר החתם סופר, אם הייתי קורא ברב קוק הייתי אומר זה הרב קוק, זה החתם סופר, כי באמת גם כן לפניו היו, יחידי סגולה אשר ידעו את השם ודעת רחב יחפצו ובאהבתו ישגו תמיד. מי לנו גדול מחנוך, הנה החנוך הזה של שושלת שת, אשר מעולם תשוקתו ודבקותו בהשם. כאן אומר משפט שלא מבין אותו, נתפרדה חבילה חברת ארבע יסודות, הרי ידוע גם בעולם הגוף, גם בנפש וכו', אדם מורכב מארבעה ממדים, עפר, מים, רוח, אש, לפי הסדר הזה, גם בגוף, גם בנפש, ספרים מעריכים בזה. אז כשאדם חי בעולם שלנו, הוא בעצם מחבר את ארבעת היסודות. כשהוא נפטר מן העולם, אז הוא מפריד את ארבעת היסודות, האפר חוזר לאפר, האש לאש וכו'. אם כן, אומר החתם סופר, חנוך בחייו נתפרדה חבילה. להגיד שאני מבין מה כתוב, לא מבין, אבל אם חתם סופר אומר, אנחנו מאמינים. נתפרדה חבילה חברת ארבע יסודות, חדל מהיות אדם ונתעלה להיות כאחד מצווה מרום במרום העומדים את פני המלך לשרתו, והתהלך חנוך את האלוהים עודנו פה בעולם הזה. אם כן, שואל החתם סופר, ולא מצינו באברהם אבינו עליו השלום שנזדקח אפריריותו כל כך? לא מצינו כזו נזדקחות באברהם, איך יכול להיות? אז אם ככה, וכי חנוך יותר מאברהם, אז למה נבחר אברהם ולא חנוך? אומר החתם סופר, למה אברהם אבינו לא הרבה דורות אחרי, דרך אגב, סך הכל 13 דורות אחרי חנוך. הוא עבר את ההיסטוריה של המבול, הוא קרא בעיתון מה היה 3 דורות אחרי חנוך. ולא מצינו באברהם אבינו עליו השלום שנזדקח אפריריותו כל כך, אבל, כאן האבל הגדול, אך לא מצד פחיתות וחסרון נפשו לא הגיע אל המעלה הזו. לא חד ושלום שאברהם אבינו פוטנציאלית לא היה מסוגל להיות איזה מלאך אלוהים כמו חנוך, ודאי שאחד, ואולי אפילו יותר, אלא כי אם אברהם אבינו עליו השלום היה עושה כאשר עשה חנוך להתבודד עצמו מחברת בני אדם, התעלה גם הוא להיות ממלאכי אל. כלומר, התפיסה החינוכית של חנוך דור שביעי לשושלת אדם, לשושלת שת, לשושלת אדם דרך שת, הייתה שהמחונך או החניך האידיאלי שלי זה אותו אדם שהתקרב אל אלוהים, עד כדי כך שהוא כל כך כל כך התקרב אל אלוהים שהוא התנתק מהעולם. אני קורא עוד משפט ונשלים את המשפט הזה רגע. אז למה אברהם אבינו לא עשית ככה? ואשר לא עשה כן, הוא כי התבונן, אברהם אבינו כי התבונן בחוכמתו, כי לא באלה חפץ השם שישלים האדם את נפשו לבד, ואת אנשי דורו ישיר אחריו תרבות אנשים חטאים ומכיסי השם. כמקרה אשר קרה לדורו של חנוך ודור המבול, כמו שאמרנו, שלושה דורות סך הכל אחריו. הניסיון הזה לימד אותו, תראו איזה משפטים, כי טוב לאדם למעט בהשלמת נפשו למען רבות, ארבות, ריבוי, למען רבות כבוד השם. איך תרבה כבוד השם? למעט את מורדיו ולהרבות עבדיו ויהודיו. תרבה את העובדים ותמעט חד ושלום את הכופרים, את המורדים. כמובן, כדי להיות אדם כזה שמסוגל לעשות את זה, צריך לשבת הרבה שנים בישיבת שלבים, ברור, זה פשוט. זה לא יבוא משום מקום, זה לא יבוא פתאום מהחללית. זה צריך כאן בניין רוחני עמוק, פנימי מאוד, יצוק לגמרי, בתוכך, אתה צריך להיות כזה. לכן צריך להיות כאן עבודה אמיתית, פנימית, שהיא לאורך, לאורך זמן, והיא תהליך עמוק וארוך וגם לא קל, כידוע לכולם. אבל התפיסה העקרונית האברהמית, מה היא בעצם אמרה? הניסיון הזה לימד אותו, כי טוב לאדם למעט בהשלמת נפשו. מה עוזר לך חנוך שאתה צדיק עליון, עלית למרומי שמיים והיית לכת האלוהים, השארת את הארץ מתחתך מפורקת לגמרי, מתמוטטת לחלוטין, שלושה דורות אחריך מבול, קדוש ברוך הוא ישיר ברחמיו שמונה אנשים סך הכל בטבע, מה מבני העולם? זה לא שווה לי, אומר ריבונו של עולם. עוד טיפה, שנייה. כי מה ייתן ומה יוסיף האדם אם יוסיף מלאך אחד על אלפי רבבות מלאכי מעלה? אומר הקדוש ברוך הוא לחנוך, הלא השם בורא וממציא כהנה וכהנה חדשים לבקרים. זה פילי פלאות הפירוש הזה, זה הפשט. ואיננו כי לקח אותו אלוהים, זה לא עונש. אתה חנוך החלטת שהתפיסה החינוכית שלך זה לברוח אל עולם הרוח ולהפקיר את עולם החומר והחברה? אין בעיה, בוא ניקח אותך לעולם המלאכים. אתה מתאים לשם, אתה לא מתאים לפה. ובעולם המלאכים אני בורא מלאכים ריבי רבבות מלאכים כל רגע. אתה רוצה להיות שותף איתם? בוא תהיה שותף איתם, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. אם כן אומר אדם סופר, כי מה ייתן ומה יוסיף האדם אם יוסיף מלאך אחד על אלפי רבבות מלאכי מעלה? הלא השם בורא וממציא כהנה וכהנה חדשים לבקרים? ואם כה יעשו יחידי סגולה בכל דור ודור? לברוח מהעולם אל אלוהים? ימצא אחד מני אלף קודש להשם, נגיד, ורוב העולם מקולקל. הארץ תשם מלשון שממה מרעת יושביה, וחפץ הבריאה נשארה, אני לא זוכר אם הניסוח הוא מעל או מי מעל, אולי זה המחשב הוסיף את המם הזאת, שניהם נכונים, וחפץ הבריאה נשארה מעל הבריאה. אתה מועל בתפקיד שלך בעולם הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא פה, או בעולם העשייה, או מלשון חפץ הבריאה נשארה ממעל ולא מופיע במציאות שלנו. אם כן, רק עוד טיפה. אם כן, התפיסה החינוכית הראשונה של קין היא לבנות את העולם הזה, את העולם החומרי על צדדיו השונים, בלי קשר לרצון השם. התפיסה החינוכית השנייה של חנוך, של שושלת שף, היא בדיוק הפוכה. היא להיות קשור לאלוהים בלי להיות, בלי להיות שותף בבניין העולם.
קוצקר היה אומר, אנשי קודש תהיו לי, מלאכים יש לי מספיק למעלה.
בדיוק, אנשי קודש. דרך אגב, אני בדרך לפה, כלומר לא בדרך לפה, אבל היום התבשרנו בשורה נוראית. אני באמת חושב, אני ממש מזדהה עם כל מילה שאני עכשיו אומר. אני חושב שהעולם בלי הרב חנן פורט, ואם הרב חנן פורט זה לא אותו עולם, על החפץ חיים אמרו את זה, כן? זה לא אותו עולם. אנחנו, הדברים האלה, אני חושב, זה בול. זה הדברים בעינו נשמתו. אני יכול להעיד על עצמי, כולנו מכוחו ומכוח כוחו, בצניעותו, בענוותנותו, בתורתו ובפשטותו וכו'. אז אם כן, יש תפיסה חינוכית שאומרת, תבנה את העולם, תשכח על השלום את ריבונו של עולם. יש גישה שאומרת, תברח ריבונו של עולם, תשכח את העולם. גם התפיסה החינוכית הזאת, וגם פה יוצא לתת יותר מדי דוגמאות, גם התפיסה החינוכית הזאת עדיין נמצאת. בוא נבנה אנשים שיהפכו למלאכים, הם לא יהיו כל כך חברתיים, ולא יהיה כל כך אכפת להם מבניין העולם. טוב, אנחנו גם לא מבניו של קין, וגם לא מבניו של שץ. בבקשה. מי אמר? טוב, אולי, אולי הרב הירש כותב את מה שאתה אומר על משה, כי מן המים משיתיהו. אז איך הוא צריך להיקרא? משוי. גם הוא נקרא משה כי הוא משה אחרים. סוף סוף איך כי מן המים משיתיהו מסביר את משה? אומר הרב הירש, מי שפעלו עליו יפעל על אחרים. מי שאחרים הצילו את חייו יציל חיים של אחרים. הרב הירש אומר מה שאתה אומר בדיוק על משה. המשה הפועל שבו הוא כתוצאה מהמשוי הנפעל שבו או שעליו, נגיד את זה כך. טוב, אבל אנחנו לא בנף של קין ולא בנף של שט, אנחנו בנף של אברהם. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק, אני חושב, לא רק המעניין ביותר, החשוב ביותר. אני מבקש מהאגף האחורי או הקדמי, הנשי, אחור בקדם סרטני, נכון? אז היה צריך להיות כתוב קדם ואחור סרטני. למה אחור בקדם? קודם כל קדם, אחרי זה אחור. למה כתוב אחור בקדם? כי כנראה יש לפעמים אחור שהוא קדם. שם הבינו את זה. אז אני מתנצל, נבחר לשלום, אני, המשפט הבא יפגע, אני לא מתכוון. בואו רגע נשתחרר מהגננת. אכפת לכם? רואי, אכפת לך? בואו נשתחרר מהגננת ל-10 דקות. בסדר? עכשיו אנחנו בין 5 למקרא, בואו נחזור לגיל 5, נקרא את פסוקי התורה, רק נקרא. בסדר? ואין מקרא יוצא מדי פשוטו קודם כל. אז קודם כל הפשט. אנחנו נמצאים במקור 3, בחנוך או בחינוך או בחניך השלישי שהוא החניך הישראלי. אנחנו בני אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300, וירדוף עד דן. איפה אברהם, אז אברהם שומע, איפה אברהם נמצא כשהוא שומע שגלעד שליט נפל בשבי? לוט, איפה הוא שומע את זה? איפה הוא נמצא? גיאוגרפיה עכשיו, איפה הוא נמצא? חברון, חברון באר שבע, זה הפסוקים. בסדר? יפה. איפה מתקיימת מלחמת ארבעת המלכים בחמישה? מלחמת העולם הראשונה, איפה התקיימה? איפה? ים המלח. עמק הסידים הוא ים המלח, לפי שהוא היה ים, הוא היה עמק הסידים. בסדר. לאן אברהם אבינו רודף כדי להוציא את לוט מהשבי? לדן. איפה היא? דמשק. אם כן, אברהם אבינו נמצא האזור באר שבע חברון, מה שנקרא כביש 60, בסדר? עובר דרך כביש 60, בקעה, צפונה, הגיע לבית שאן, טבריה, ממשיך הלאה, חובה של שמאל לדמשק. בקיצור, הדרך שאברהם אבינו צריך לעשות היא רצינית ביותר. היא לא קצרה, נכון? אברהם אבינו, אז אברהם, שומע שלוט נופל בשבי. קודם כל, מה הוא לא עושה לפי פסוק י' ד'? מה הוא לא עושה? הוא לא מכנס כינוס תשובה בישיבת שעלבים, זה קודם כל, נכון? הוא לא מכנס את הילדים להגיד תהילים בכיכר של נוף איילון. הוא לא מכנס אותו, זה לא כתוב לפחות. אני מתאר לעצמי שבדרך מחברון לדמשק אברהם אבינו ואליעזר כנראה לא בזבזו את הזמן, בטח עשו משהו בדרך, גם הוא זה 40 פעם בכותל תהילים לזיווג הגון או משהו כזה לאליעזר לפחות. הם עשו משהו בדרך, עברו איזה 18 פעמים על הדף היומי ישר והפוך וכו'. אבל זה לא כתוב, וזה לא כתוב כנראה לא לחינם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק, אומר רש"י כידוע לשון זריזות, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300, וירדוף אדן. רש"י מוסיף, הרמב"ן מעמיק יותר, ויחלק עליהם לילה ובעבדה. בקיצור, התנהג כמנהג הרודפים, ממש אפשר לומר הוא גדונר שיוצא לקרב, שיוצא למלחמה. בסדר. ואז וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו וכו' וכו'. בסדר גמור. בואו נחזור רגע לפסוק י' ד'. עכשיו נשתחרר מהגננת. רואי, עכשיו אתה איתי. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300, וירדוף אדן. תענה לי תשובות קצרות בבקשה. מה המשימה שעומדת כרגע לפני אברהם? לא להציל, בואו נדבר ברור, לשחרר את לוט מהבור בחובה של משמאל לדמשק. הוא שבוי, הם לא מחזיקים אותו באיזה בית אברהם, נכון? אוקיי. כמה אנשים הוא לוקח איתו? לפי הפסוק, לא לפי הגננת. מה כתוב? כמה? 318. את מי אתה, אם אתה אברהם, לוקח איתך להוציא את גלעד שליט מהבור בעזה? מה? סרט מטכ"ל. מה שמך? חי, נעים מאוד. עכשיו נגיד שאתה כתב עיתון מעריב, בסדר? אתה צריך מחר להוציא תמונה לעמוד הראשון של העיתון, בסדר? והעמוד הראשון של העיתון זה אברהם אבינו בפקודת קרב יוצא להציל את לוט מהבור. מה התמונה שאתה תצלם לפי מה שרואי החבר שלך אמר עכשיו? מה? 318 לוחמים מאובזרים, משופצרים, מיומנים, מקצוענים, מכף רגל ועד ראש, מוכנים לצאת למשימה, להוציא את גלעד שליט. מישהו חולק כזה שזה הפשט של מה שכתוב פה? רק יש בעיה אחת, שהגמרא בנדרים לא אומרת את מה שאמרתי עכשיו, ורשי מצטט את הגמרא בנדרים ולא אומר את מה שאמרנו עכשיו. ולכן אומר רשי, וירק את חניכיו, אל תקרי חניכיו ברבים, תקרי חניכו ביחיד. אומר רשי מקור 6 פסוק י"ד, חניכו כתיב, זה אליעזר שחינכו למצוות. אם כן, אברהם אבינו לא יצא עם 318 לוחמי ימה מוסרת מטכ"ל, אלא אם שכחתי את שמך, חיים. הוא עוד פעם כתב שלטון מעריב שצריך מחר לעשות תמונה לעיתון, אז הוא מוציא עכשיו תמונה של אברהם אבינו, אליעזר עבד אברהם, כנראה עם הדף הלאומי, בדרך למבצע להוציא את לוט מהבור. נו, אז מה נעשה עם 318? אז הגננת כבר פתרה את הבעיה. על פי הגמרא בנדרים שמביא רש"י, 18 ו-300, רבותינו אמרו אליעזר לבדו היה. נו, אז מה עם 318? והוא מניין גימטריה של שמו. רגע, הסתבכנו לגמרי. אז אני חוזר לחיים, אז מה תהיה מחר התמונה בעיתון מעריב? אליעזר ואברהם. ומה תעשה עם הפשט? קושייה. נו, יש למישהו הצעה מה תהיה מחר התמונה בעמוד הראשון של העיתון? אני שואל את הצינות, אני אשמח לקבל תשובה.
ברור
ש-318. 318?
החניך, האחרים הם חיילים, החניך
זה אליעזר. הוא החניך המצטיין.
הוא החניך, האחרים הם
לוחמים.
הוא החניך,
שם
חניך
על אליעזר. הבנתי. טוב, למרות שבפשט הפסוק קשה להגיד את זה. לעניות דעתי זה הפשט. הפשט הוא שהתורה לא באה לתת לנו תמונות לעיתון מעריב. הדבר האחרון שמעניין את התורה זה לספר לנו מה היה. זה לא מעניין אותנו בכלל. השאלה זה לא מה היה, השאלה מה העקרונות שאנחנו לומדים ממה שהיה כדי לטובת מה שהווה ויהיה. זאת השאלה. ולכן התורה כאן אולי רוצה ללמד אותנו דבר גדול מאוד, שהחניכים שאברהם אבינו גידל אצלו בבית היו חניכים כאלה, בחורי ישיבת שעלבים היקרים. אני אומר זה רק על דעתי, הרב יעקובסון שלי, אתה חולק עליי כמובן, אני אורח פה, אבל ביקשו ממני להגיד מה אני אעשה, אני צריך להגיד. החניכים שאברהם אבינו מחנך בבית שלו זה חניכים כאלה שאין אצלם סתירה בכלל בין להיות אדם שהוא בחינת אליעזר שיצא מכלל ארור לכלל ברוך, שבפרק דרבי אליעזר כתוב שאחד משבעה שלא מתו כולל ויתהלך חנוך את האלוהים. והאליעזר הזה זה היה אדם כזה שידע במצבים קשים, במצבים מורכבים של בניין העולם עד כדי מלחמה כדי לבנות את העולם, כמו פה להוציא שבוי מהשבי, ידע לחגור חגור לוחם ולצאת למשימה. החניכים של אברהם אבינו ידעו להכיל את שני הצדדים של כאן ושל שט בלי סתירה. עכשיו בדרך מכפר סבא שמעתי כמה דיבורים שאמרו על הרב חנן פורת זצ"ל, מופלא. היו כאלה שהתמקדו בממד התורני הלמדני, באמת זה משהו מופלא. ומצד שני, מי שיכיר, ומצד שני, איש מעשה, איש מופת, ברמת ההתיישבות, בכל מה שהרב חנן עשה, אנחנו יודעים הרי. אדם אחד יכול להכיל את שניהם. אין סתירה, אין סתירה בין חנוך של קין לחנוך של שט. החנוך של אברהם, אם אפשר לומר, הוא שט מבפנים וקין מבחוץ, להבדיל אלף אלפי הבדלות. הוא אליעזר מבפנים ו-318 לוחמי ימה מבחוץ. ולכן פילי פלאות, אני חושב זה ממש הפשט. כשאברהם אבינו חוזר מהמלחמה, זאת גם סוגיה שיש הרבה מה לעיין בה, אבל כרגע אין לנו את הזמן לזה, יוצאים לקראתו כמה אנשים, פסוק י"ז למשל, ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מעקות את כדר לעומר ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווה ועמק המלך. מה זה עמק שווה ועמק המלך? אז יש כפשוטו ויש כדרשו. מביא גם כאן רש"י גמרא, פסוק י"ז מקור 6, עמק שווה ועמק המלך הוא מדרש אגדה, עמק שהושבו שם כל האומות. אם כן, הייתה שם אספת האום הראשונה, אום שמום, אבל שם זה לא היה שמום, שם ההכרעה שלהם הייתה חשובה מאוד. איך פעם הרב סולובייצ'יק אמר בששת הספיקות, שלפעמים ברור שכמו שלפעמים יורד גשם על הרבה מאוד אנשים בשביל אדם אחד צדיק, אז כך ברור לו שאולי אם כל האום הזה הוקם רק בשביל ההצהרה על מדינת ישראל, ההסכמה באום ישראל, וכל השאר זה, זה סך הכל מה שנקרא זה תפאורה, היה שווה, כל השאר זה באמת שמור, כמו שאמר דוקטור בורג זכרונו לברכה. אז עמק שווה הוא עמק המלך, מדרש אגדה, עמק שהושבו שם כל האומות והמליכו את אברהם עליהם למה? אומר רש"י בצורה מדוקדקת, לנשיא אלוהים ולקצין. יש אדם אחד שיכול להיות גם נשיא אלוהים וגם קצין, ואין אצלו סתירה. אני חוזר שוב לבחורי ישיבה יותר צעירי, כדי להיות קצין שהוא נשיא אלוהים, אתה חייב לבנות את קומת נשיא אלוהים בתוך הישיבה, שלא תהיה כאן שום טעות. זה לא יבוא משום מקום, זה ברור, זה שנים של עמל, ברור, אין קיצור הדרך, אין חוכמות. אבל מצד שני אנחנו רואים אידיאל בלהיות נשיא אלוהים קצין, אין סתירה. מי שישאר בקודש ברוך יהיה, ומי שיצא לקדש את החול אחרי שהוא בנה בתוכו קומת קודש שיוכל לקדש את החול, ברוך יהיה. אם כן, יש כאן שלושה דגמים חינוכיים, שלושה אבות טיפוס חינוכיים. אף טיפוס אחד, תבנה את העולם, חז ושלום תשכח את אלוהים. אף טיפוס שני, תברך אל אלוהים, תשכח את העולם. אף טיפוס שלישי, זה אנחנו, תהיה תמיד קשוב לרצון השם, ודרך רצון השם תהיה שותף בבניין העולם. זה החנוך שלנו, זה החינוך שלנו. טוב, יש הרבה מה להוסיף, ממש הזמן קצר. כשהרב אלישע יגיע, אז אולי רק שיעדכנו אותי שאני לא רוצה להתלות. אם כן, זה אולי התחלה של הקדמה של הפתיחה של המבוא, מה זה בכלל חינוך? הוא בחוץ כבר? טוב, נסיים בזה, תשובה נדבר פעם אחרת. מה? מילה אחת על תשובה. ישנה מחלוקת גדולה כבר במדרש, כידוע מקור 8, האם התשובה קדמה לעולם או לא. דעת הנקמה, כידוע התשובה לא קדמה לעולם, שישה דברים אחרים כן. דעת רבי אבא ברבי זעיר, התשובה קדמה לעולם. מה בעצם עומד בבסיס המחלוקת? אפשר לומר הרבה הסברים. הסבר אחד, למאן דאמר תנקמה, שסובר שהתשובה לא קדמה לעולם. התשובה זה איזושהי מציאות של תאונת עבודה. כלומר, הלכתי ברחוב, נפלתי לבור, אני צריך לקום, כי נפלתי קמתי. אבל לכאורה הקב"ה היה מצפה ממני שאני לא אפול, אלא אני אמשיך ללכת. אז אם כן, התשובה זה דבר שהוא בדיעבד. בגלל שהתשובה היא דבר שהוא בדיעבד, אז היא מאוד פרטית. מה זאת אומרת פרטית? היא לא רק פרטית לאדם, אלא היא פרטית לאדם, לנושא, לעניין, לזמן, למקום. כלומר, אני צריך לעשות תשובה ביחס לנושא מאוד ספציפי. האוזן שלי שומעת לשון הרע, אז אני צריך לעבוד על האוזן. זהו, מה זה קשור לפה? לא קשור. לפי התפיסה שהתשובה היא בדיעבד, כלומר היא תקלה אנושית, בחירה אנושית לא מתוקנת, לא נכונה, ממילא התשובה היא לאדם פרטי, והתשובה היא ביחס לנושא פרטי שבו אני צריך לתקן. הייתי אומר בכותרת מאוד כללית ולא מדויקת, תשובה זה תיקון הרע, לגלות את, להפוך את הרע לטוב. לפי התפיסה השנייה שתשובה קדמה לעולם, מה זאת אומרת? זה לא עניין של זמן, אלא שהתשובה עומדת בבסיס העולם. זה אומר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביסוד העולם, שתחת הכותרת עולם הכוונה כל כוחות החיים הטבעיים, כל כוחות החיים שדיברנו עליהם עכשיו, לבנות את העולם בכל תחומי החיים, כשהוא ברא את העולם הזה, התשובה קדמה לעולם, היא עומדת ביסוד העולם, בבסיס העולם. כלומר, ככל, אני אגיד זה רגע אחרת אולי, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא השאיר בעולם הזה חללים רבים לכתחילה. זה מדהים, ככל שהקדוש ברוך הוא ברא בריאה יותר מתקדמת, החללים שהוא השאיר אצלה יותר גדולים. ניקח דוגמה מטופשת לחלוטין בעולם הפיזי. למשל, הדומם לא צריך לאכול ולשתות, הצומח צריך קצת לשתות או הרבה לשתות, קצת לאכול. החיים צריך הרבה לאכול, לא יכול להסתפק בלשתות. האדם צריך יותר, וישראל זה לא קשור אלינו. כלומר, קשור, אבל אין הבדל בהקשר הזה באדם לישראל, ברמה הפנימית יש הבדל. כלומר, ככל שמדרגת הבריאה יותר גבוהה פוטנציאלית, כך החלל שנמצא בה הוא יותר גדול, כדי שהיא תהיה שותפה עם הבורא בהשלמת הבריאה. האדם הוא יותר מבעל חיים, לכן הוא קיבל חללים, אם אפשר לומר, להשלים את מידותיו, להשלים את חוכמתו, להשלים יראת שמיים שלו וכולי, זה הדרך. אם כן, ככל שהמדרגה שהבורא ברא היא יותר עליונה, הוא השאיר בה יותר חסרונות, כלשון נפש החיים, חטא לשון חיסרון ולא חטא לשון רע, כשהמדרגה הזאת צריכה להיות שותפה בהשלמת החללים, בהשלמת החסרונות, ואז היא באמת שותפה עם הבורא בבריאה. עכשיו, יותר מזה, כשחז"ל אמרו תשובה קדמה לעולם, אז הם דייקו. תשובה קדמה לעולם? לא אמרו תשובה קדמה לבית הכנסת, לא אמרו תשובה קדמה לבית המדרש, לא אמרו תשובה קדמה ללימוד תורה, לקיום מצוות. אמרו תשובה קדמה לעולם, כלומר בבסיס העולם נמצאת התשובה. כלומר, מה שאנחנו צריכים להשיב אל מקורו, כלומר לעשות אותו יותר טוב מטוב, ולא רק לתקן את הרע, להשלים את החללים האלה, להיות שותפים בבינן העולם לכתחילה, ולפי התפיסה השנייה של רבי אבא ברבי זעירה, התשובה היא לא בדיעבד, התשובה היא לכתחילה. כי הקדוש ברוך הוא השאיר חללים לכתחילה בעולם כדי שנהיה שותפים בהשלמתם. ואדרבה, אם כן יוצא שהתשובה היא לא פרטית, היא לא קשורה לאדם פרטי, היא לא קשורה לנושא פרטי, היא תשובה כללית שכוללת את כל מרחבי החיים, ולכן תשובה קדמה לעולם, ולא רק קדמה, כמו שאמרנו קודם, לממד הרוחני שבאדם. היות והתשובה קדמה לעולם, אז האדם צריך להשיב את כל הממדים שיש בו ובעולם למקורם. זאת התפיסה של רבי אבא ברבי זעירא. אם כן, חינוך לפי התפיסה של אברהם אבינו, לפי התפיסה שלנו, זה בדיוק תשובה. רק כדי להגן את זה באיזושהי נקודה אחת, בזה נסיים. מקור 10, בזה נעצור. אומר הרב בעניה, תוכן התשובה הוא בשני עניינים. א', להשיב את עבדת רגשותיו הטובות שנפרצו גדריהם, ולזאת תועיל הפרישות מהנאות החומריות ודרכי העולם, שיתבונן בדרכי המוסר והעבודה לייסר נפשו באהבת השם ידבר בירתו, זה קצת קרוב לשט, חנוך של שט. מצד שני, והשני, הוא ההרגל להתרגל בפועל וללכת בדרך טובים שלא להימשך אחר תאוותיו שלא כדרך השם. וזאת התשובה נשלמת לא רק לסלק את הרע, אלא להוסיף את הטוב, וזאת התשובה נשלמת בייחוד דווקא ביותו עסוק בענייני העולם ותאוותיו החומריות לפי המידה הנאותה. וכן חינוך ותשובה מצד השורש זה באמת אותו דבר. נזכה לחבר בין שניהם, לגלות שהם בעצם אחד. אני מצטער שהסוף היה קצת מהיר ואולי לא כך ברור, אולי פעם אחרת ננסה יותר לבאר את הדברים, אבל חינוך ותשובה זה בעצם נקודה אחת, יסוד אחד, עניין אחד. נזכה בעזרת השם להיות מחונכים ולהיות שווים. ושוב תודה רבה לרב יעקובסון, לישיבת קודש העלבים. תעשו חיים, שנה טובה, גמר חתימה טובה. לא קרה כלום, אני לא צדיק, אבל שבע יפה צדיק. אני בסדר גמור.
מורי ורבותיי, כותרת היום הזה, כותרת היום הזה היא חינוך ותשובה. וכשמדברים על חינוך או מדברים על תשובה במעגלים רחבים, במעגלים רחבים של כלל ישראל, חוכמות בחוץ תרונה ברחובות תיתן קולה, אחת הדמויות שמיד ניצבת לפני העיניים זה הרב אלישע וישליצקי. לא ניקח אפילו לרגע מהזמן, כבר אנחנו מחכים לשמוע.
שלום לכל ה... נדבר בישיבה, לא בעמידה. מה צריך לדבר?
רק להיזהר לא ליפול אחר כך וכאן אחרי שעוד.
שלום, שלום לכולם. התלבטתי לבוא היום,